שלום וברכה, בשעה טובה מתחילים את מסכת בבא מציע. וראשית, לגבי סדר המסכתות, אומר התוספות, אמנם נהוג לומר שבין שתי מסכתות אין סדר למשנה, וגם יש מי שסובר שכולה נזיקין לאו חד המסכתא היא, דהיינו שבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, זה לא מסכת אחת גדולה, אלא שלוש מסכתות נפרדות, אבל זה אומר תוספות לעניין פסיקת הלכה, כאשר יש לנו מחלוקת במשנה, ואחר כך סתם רבי כדעה מסוימת, מפני שרבי לא היה לומד כסדר המסכתות, אלא כמו שהיו חפצים התלמידים, אבל כשחיבר רבי את המסכתות על הסדר הוא חיברם, ולכן צריך למצוא בכל מסכת טעם למה היא נשנית אחר שלפניה. ועונה על כך תוספות שהסיבה שמסכת בבא מציע היא אחרי מסכת בבא קמא, מפני שאגב ששנינו בסוף מסכת בבא קמא. ביחס לנסורת, האם היא שייכת לנגר או לבעל הבית? שאמרה המשנה שאם הנסורת היא כתוצאה משימוש במעצד, אז הרי אלו שלו, דהיינו של הנגר, אבל אם הנסורת היא כתוצאה משימוש בקשיל, אז הרי היא שייכת לבעל הבית. אז אגב כך, שנה רבי את מסכת בבא מציע, שהיא דנה בדיני חלוקה בין אנשים. ואומרת המשנה, שניים אוחזין בתלית, ומעיר רש"י שהמשנה נוקטת דווקא שאוחזים, כי זה בא לומר ששניהם מוחזקים בה, ואין לזה כוח בה יותר מזה. כי אילו היא הייתה ביד אחד לבדו, הרי השני הוא המוציא מחברו, ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו. והוא לא יהיה נאמן ליטול חלק מהתלית על ידי שבועה. זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. הדין שזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו. לעומת זאת, במקרה שזה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי, אז האומר כולה שלי יישבה שאין לו בה פחות משלושה חלקים, והאומר חציה שלי יישבה שאין לו בה פחות מרביע, ואז הדין שזה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע. הוא מסביר רש"י, שהרי מי שאומר חציה שלי, הוא בעצם מודה שהחצי השני שייך לחברו. כך שהדיון הוא רק ביחס לחצי מהתלית, ולכן מי שאומר כולה שלי, היא שווה שאין לו בה פחות משלושה חלקים, ואומר חציה שלי היא שווה שאין לו בה פחות מרביע, כי זה בעצם מקביל למשפט הראשון במשנה, שעל מה שהם דנים עליו נשבעים שניהם שאין לכל אחד בו פחות מחציו, ואז נוטל כל אחד חציו. וממשיכה המשנה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד מהם רוכב ואחד מהם מנהיג את הבהמה. ומסביר רש"י, שבאה המשנה להשמיע לנו, שהרוכב והמנהיג שניהם שווים לקנות את הבהמה מן ההפקר. ולכן, אם זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו. ומסיים את המשנה, בזמן שהם מודים, שהם זכו בתלית או בבהמה בו זמנית, או שיש להם עדים. שכך היה הדים שהם חולקים בלא שבוע. ושואלת הגמרא, למה לי למיתנה, מדוע התנה היה צריך לשנות את שתי הדוגמאות, גם את הדוגמה של זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מציאתיה, וגם את הדוגמה של זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי? הרי יכול היה התנה להתנחדה, לשנות רק דוגמה אחת, שהרי העיקרון בשתי הדוגמאות זהה. מתרצת הגמרא שאכן חדה קטני. התנה לא שנה שתי דוגמאות, אלא דוגמה אחת, באופן הבא. זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. מקשה על כך הגמרא ולהתנה, אז מדוע לא שנה התנה רק את הלשון אני מצאתיה ואנה ידנה? ואני כבר ידע לבד שהוא בעצם מתכוון לומר דכולה שלי. מתרצת הגמרא, אי התנה של המשנה התנה היה שונה רק את אני מצאתיה, הווה אמינא, אז הייתי חושב, מהי הכוונה מצאתיה? הכוונה ראיתיה. והיות שאמרה המשנה שהדין שיחלוקו, אז הייתי חושב שאף על גב דלא עתי לידי, שהמציאה לא הגיעה פיזית לידיו של האדם בראייה בעל מקני. מספיקה ראיית החפץ כדי לקנות אותו. ועל מנת להוציא מההבנה המוטעת הזאת, תנה, שנה התנה של המשנה, חוץ מהמילים אני מצאתיה גם את המילים כולה שלי, כדי לומר דבראייה בלבד לא קני. אין החפץ נקנה לאדם, אלא רק בחזקה גמורה, על ידי שהוא הגביע אותה תחילה. והוא טוען כנגד השני, אתה תפסת מידי אחרי שאני זכיתי בה. מקשה הגמרא על ההבנה הזאת, ומי מצית אמרת, האם ייתכן להסביר, שמה הכוונה מצאתיה, שראיתיה? והאמר אבנאי, ודבריו מובאי בסוף מסכת בבא קמא, על הפסוק שנאמר לגבי השבת אבדה, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. והמילה הומצאתה בלשון התורה דעתי לידי משמע. משמעותה שהחפץ כבר הגיע לידיו של המוצא. ועל מציאות כזו אמרה התורה שהחיוב להשיב עבודה זה דווקא על עבדה של אחיך ישראל ולא של עובד כוכבים. ואם רב נאי לא היה מפרש כך, אז היינו יכולים לומר שמה שאמרה התורה אחיך שמזה ממעטים שיש חובת השבת עבדה דווקא לחפץ של אחיך ולא לחפץ של עובד כוכבים, זה אולי דווקא היכן שהחפץ עוד לא הגיע לידיו של המוצא, שאז הוא אכן פטור ולא מחויב לטרוח ולהחזיר את העבדה, אבל אולי במקרה שהוא כבר הרים את החפץ, הוא כן מתחייב להחזיר את העבדה אפילו אם מדובר על עבדה של עובד כוכבים. עד לכאן הסבר דברי רב נאי, ואם כן, לא ניתן לומר שהמילה מצאתיה הכוונה ראיתיה. מתרצת הגמרא אין, אכן המילה הומצאתה, דקרא שנאמרה בפסוק, דעת על ידי משמע. משמעותה היא אכן שהחפץ הגיע לידיו של האדם. ומי הוא, אמנם, תנא לישנא דאלמנקת. כאשר התנא אמר הומצאתיה, הוא לא התכוון למשמעות שהתורה מייחסת למילה הזו, אלא למשמעות שהעולם מייחס ללשון הזו. ולכן, אם התנא לא היה חוזר ונוקט את הביטוי כולה שלי, אז היינו חושבים לומר שמהי הכוונה מצאתיה שנקט התנא? הכוונה ללשון בני אדם ולא לשון המקרא, והרבה בני אדם קוראים לחפץ מציאה כבר משעה שהם ראו אותו. ומדחזי לי, ומשעה שהאדם רואה את המציאה, אמר האדם, אנא אשכחית, אני מצאתי אותה, ואף על גב, דלא עתי לידי. למרות שבפועל היא לא הגיעה לידיו. מפני שהוא חושב שבראייה באלמה, הוא כאן יהיה את המציאה, ולכן תני, שנה התנה, בנוסף למילים, אני מצאתיה גם את המילים כולה שלי, כדי ללמד אותנו, דבראייה באלמה, לא כאן אילה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולהתנאי, מדוע לא שנה התנה רק את המילים כולה שלי, ולא ביי, ואז כלל אין צורך לשנות את המילים אני מצאתיה. מפארת הגמרא, איתני, אם התנה היה נוקט רק את המילים כולה שלי, הווה אמינא, אז הייתי חושב, באלמא דקטני מצאתיה, בכל מקום שנמצא את הלשון מצאתיה בפני עצמה, בראייה באלמא קני. אז הייתי חושב שהמוצא קונה את המציאה כבר משעה שהוא ראה אותה. שהרי לא מצאנו שום תנא שהשמיע לנו שאין קונים מציאה אלא משעה שמגביעים אותה. לכן השמיע לנו התנא של המשנה ראשית את המילים אני מצאתיה, והדר תנא, ואז הוא חזר ושנה את המילים כולה שלי, דממשנה יתרה השמיעינן, כך שנלמד מאיתור המילים אני מצאתיה, דראייה לא קני. מה כשהגמרא, ומי מצית אמרת, האם ייתכן לומר שהתנא של המשנה חדה קטני, כתב רק מקרה אחד, והזה וזה קטני. על כל אחת מהלשונות במשנה, התנא נוקט את המילה זה באופן הבא. זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. ואם היה מדובר על מקרה אחד, אז התנא היה צריך לומר באופן הבא. זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. ולכן דוחה הגמרא את התשובה שמדובר על מקרה אחד, אלא אמר רב פאפה ואיתמה ויש אומרים שאת התשובה הזו אמר רב שימי בר אשי, ואמר לה ויש אומרים כדי... הוא מסביר המהרש"ל, הלא רבי שלמה בן יחיאל, שחי במאה ה-16 למניין הנוצרים, היה רב בבריסק והקים שם ישיבה, וגם היה רב באוסטריה, וכן בעיר לובלין. הוא היה ענב מאוד, היה חפץ שיוכיחו אותו אם עשה דבר שלא כהוגן, ולכן בשבתו על כיסא ההוראה ציווה למוכיח אחד, שיבוא אליו בכל יום שעה אחת ויוכיחנו ויזירו, כאילו היה אחד מן ההמון, ובעת שבא המוכיח, היה המהרש"ל מתעטף ויושב לפניו לשמוע תוכחת מוסר. הוא היה מגדולי הפוסקים האחרונים באשכנז, חיבר ביאור על התלמוד בשם ים של שלמה. לשיטתו, מאז חתימת התלמוד הפך התלמוד להיות המקור היחיד להלכה, ואין רשות לשום אדם להכריע הלכה בניגוד לתלמוד. ובספרו הוא מברר בכל דין ודין את שיטת התלמוד, משווה את שיטות הפוסקים, ומכריע הלכה לפי התלמוד. הוא עסק הרבה בביקורת הנוסח, וקבע את הנוסחה הנכונה של הסוגיה לפני עיון בה. בזמן שהוא כתב את ספרו, הופיע הספר בית יוסף על הטור. הוא שיבח את הספר, אבל ביקר את שיטתו לפסוק הלכה על פי רוב הפוסקים מבין השלישייה, הריף הרמב״ם והראש, בלא להביא את הדעות האחרות. המהרש"ל חיבר הגאות לתלמוד הבבלי, שמודפסות ברוב המהדורות מתחת לפירוש המהרש"ל. הגאות אלו נקראות חוכמת שלמה. בספר זה משווה המהרש"ל את נוסח דפוס ונציה עם נוסח כתבי יד עתיקים, והוא מציע הגאות גם מסברה. הרבה מההגאות שלו נכנסו לתלמוד עצמו, ולכן הם הוצאו מתוך הספר חוכמת שלמה. הוא מביא המהרש"ל שני פירושים למילה כדי. פירוש ראשון, שרש"י רגיל בדרך כלל לפרש שהכוונה שם חכם. פירוש שני, שהמילה כדי משמעותה בחינם, כלומר שזה דבר שלא נזכר שם אומרו, אלא זה נאמר בסתם. ומה שאמרה המשנה, אני מצאתיה, שזה הרישה של המשנה, מתייחס במציאה, והסיפה שאמרה המשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה מדבר על מקרה של במקח וממכר, שכל אחד אומר, קניתיה מיד פלוני. ואומר רשי שדווקא במקח וממכר שייך הדין של יחלוק ובשבועה, מפני שיש צד לומר שאכן שניהם קנאו ולשניהם נתרצה המוכר. מה שאין כן במקרה שזה אומר אני הרגתי את הבגד וזה אומר אני הרגתי את הבגד, שהדין שהם לא יחלוקו, שהרי ודאי אחד מהם רמיו, ולכן הדין שיהיה הבגד מונח עד שיבוא אליהו. ונשאלת השאלה, מדוע המשנה הייתה צריכה לומר גם את המקרה של מציאה וגם את המקרה של מקח וממכר? ועל כך עונה הגמרא וצריכה, יש צורך בדבר. הפכנו דף. דהי תנא, אם התנא היה שונה רק את המקרה של מציאה, הווה אמינא, אז היינו חושבים לומר, שרק במקרה של מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עלי, שהטילו חכמים שבועה על אותם שני אנשים, משום דמורה, כי אחד מהם מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפט, ואמר לעצמו, חבריי, לאו מידי חסר בה. הרי מדובר על מציאה, אין חברים מפסיד כלום, שהרי בחינם היא באה לו ואף בלו שהוא טרח בה, ולכן איזל יתפיס ויתפלג בידי. אז אני אלך ואתפוס בטלית ואתחלק איתו במציאה. ולכן במקרה כזה הטילו חכמים חובה להישבע, כדי שאותו אדם שהורה היתר לעצמו יפרוש בעקבות השבועה ויודה שהחפץ של חברו. אבל במקרה של מקח וממכר דליקה למימר אחי, ששם אין צד לומר שאדם מורה היתר לעצמו, שאף על גב שמדובר ששניהם נתנו מעות למוכר, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, כאשר המוכר קיבל רק מאחד מהם את המעות לדעתו, ואחד נתן את המעות בעל כוחו של המוכר, וכשהם יחלוקו, כל אחד מהם ייטול את חצי מעותיו. הרי במקרה כזה, בשונה ממציאה, יש כאן חיסרון אצל מי שקנה את החפץ, שהרי אם הוא לא היה צריך את החפץ, אז הוא לא היה מחזר אחריו כדי לקנותו, והאדם שבא לחלוק עם השני בחפץ וליתן חצי אדמים שלא כדין ומחסרו. אימא, אז תאמר שבמקרה של מקח וממכר לא חייבו חכמים שבועה, שהרי מי שנוהג שלא כדין חשוד שהוא גם יישבע לשקר. ולכן היה צורך לתנא לומר שהדין הזה שייך לא רק במציאה אלא גם במקח וממכר. ומצד שני, ואי התנא היה שונה רק את הדין של מקח וממכר ולא את הדין של מציאה, ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבאה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הטעם, רק שם במקח וממכר דרמו רבנן שבועה עלי, חכמים הטילו עליהם להישבע, משום דמורה, כי יש לתלות ולומר, שהשקרן מורה היתר לעצמו, ואמר, חבריי אמנם דמי כייב, הוא שילם כסף על החפץ, אבל ואנה דמי כייבנה, גם אני רוצה לשלם על החפץ, מפני שהשת עכשיו דצריך על ידידי, אני צריך את הטלית לשימושי, ולכן אשקלי אנה, אני אקח את הטלית, וחבריי, לאיזה ליטרח ליזבא, שיתרח וימצא טלית אחרת לקנות. ולכן הטילו חכמים את השבועה כדי שהוא יפרוש, ולא יישבע לשקר. אבל ביחס למציאה דליקה למימר אחי, שאין לו צד להורות היתר לעצמו ולומר, חברי ילך וימצא מציאה אחרת, אלא הוא ודאי מחסרו ממון. אימא, אז תאמר שהיות שאחד מהם הוא שקרן ודאי, לא הטילו עליהם חכמים להישבע. ולכן הייתה המשנה צריכה לומר שהטילו חכמים שבועה גם במקרה של מציאה, כי לא מדובר על שקרן כרוני, אלא על אדם שמורה יותר לעצמו. והטילו עליו חכמים שבועה כדי שהוא יפרוש. ממשיכה הגמרא ומקשה. מדוע במקרה של מקח וממכר הם צריכים להישבע ולחלוק, וליך זה זוזי ממה נקט? הרי אפשר לשאול את המוכר ממי הוא קיבל את הדמים של הטלית. כפי ששנינו במסכת קידושין, נאמן בא למקח לומר, לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. ומעיר רשי, שלמרות שבסוף הברייתא שם נאמר, שבעל הבקח נאמן דווקא כאשר מקחו בידו, והוא עדיין לא נתן להם את החפץ, אבל אם אין מקחו בידו, הוא אינו נאמן, מפני שהוא לא נתן לב לזכור מי משניהם נתן לו את המעות מדעתו, ומי נתן לו את המעות בעל כורחו. שכיוון שבסופו של דבר הוא קיבל כסף, אז הוא לא דקדק להיות נזהר, לאחר שהם הלכו מלפניו, מי נתן את הכסף מדעתו ומי בעל כוחו. אבל זה לא דומה למקרה שלנו, שהרי אצלנו הוא קיבל כסף רק מאחד מהם, אז ודאי שהוא זוכר ממי הוא קיבל. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצריכה המשנה לומר את הדין, אלא במקרה דנקת כסף מתרוויו משניהם, מחד הוא קיבל מדעתי בהסכמה, ומחד הוא קיבל את הכסף בעל כוחו שלא בהסכמה. ובאופן הזה, כפי שכבר הזכיר רשי, כיוון שבעל המקח כבר אוחז בכסף, אז הוא לא דקדק לזכור לאחר שהם הלכו מלפניו, מי נתן את הכסף מדעתו ומי בעל כורחו. והיות שכך ולא ידענה, אנחנו לא יודעים מי הוא זה שנתן את הכסף מדעתי של המוכר, ומי הוא שנתן את הכסף בעל כורחי, ולכן הדין שהם נשבעים וחולקים. ושואלת עכשיו הגמרא, לימה, האם נכון לומר שמתניתין משנתנו היא דלו כבן אנס, שדבריו מובאים במסכת שבועות לגבי חנווני על פנקסו, חנווני שרגיל לתת לבעל הבית סחורה בהקפה. ואמר בעל הבית לחנווני, תן לפועלים שלי סחורה בשווי סלע, שזה המעות שאני חייב בסחרם, ואני אשלם לך לאחר מכן סלע. והחנווני אומר נתתי להם, אבל הפועל אומר לא נטלתי, ושניהם טובים את בעל הבית, הדין ששניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. זו דעת הנקמה. ואמר על כך בן הנס, כיצד איתכם ששניהם נשבעים? הרי אלו ואלו באים לידי שבועת שווא. שהרי מישהו מהם בוודאי משקר. אלא הדין אומר בן הנס, ששניהם נוטלים בלא שבועה. ולכן לא ניתן לומר שמשנתנו היא כשיטת בן הנס. דאם משנתנו כשיטת בן הנס, האמר בן הנס, כיצד אלו ואלו באים לידי שבועת שווא? אלא לשיטתו, שניהם נוטלים בלא שבועה. והקשה רבי מנחם מנדל מקוצק, המכונה השרף מקוצק, הלשון הגמרה, אלו ואלו באים לידי שבועת שווא. הרי זה לא נכון, אחד מהם אומר אמת. ועוד, למה לא אמרו חז"ל לשון של שבועת שקר, למה שבועת שווא? ותראה את הרבי מקוצק, דהנה שבועה היא בירור לברר את הדבר על האמת. אם שניהם נשבעים, איננו יודעים בירור האמת למי. אם כן, אז אף הנשבע באמת זה בגדר שבועת שווא, שפירושה שבועה לחינם, כיוון ששבועתו לא מבררת לנו כלום. ודברי פי חכם, חן. מתרצת הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כן מתאימה לשיטת בן הנס. מפני שהדין שבן הנס אמר הטעם שם במסכת שבועות לגבי חנווני על פנקסו, זה דווקא מפני שוודאי איקה שבועת שווא. שם ודאי יש מציאות שאחד מהצדדים נשבע שבועת שווא. שהרי או שהחנווני נתן את הסחורה או שהוא לא נתן את הסחורה. מה שאין כן האחה, כאן במשנתנו, איקה למימר, יש צד לומר דלייקה שבועת שווא ודאית. מפני שאימור, ניתן לומר דתרוויו שני הצדדים בהדי הדדי הגבוה. הם הגביעו את המציאה ביחד, וכל אחד ואחד סבור, אני הגבעתי אותה תחילה, ולכן כולה שלי. אז כאשר כל אחד נשבע שחצי מהמציאה שייך לו, הוא אכן נשבע באמת. וכך גם ביחס למקח וממכר, ניתן לומר, שמה לשניהם נתרצה המוכר. וממשיכה הגמרא ושואלת, לימה, אולי ניתן לומר שמתניתין משנתנו דלא כסומכוס. שדבריו הובאו במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה, ונמצא עוברה מת בצידה. ויש ספק האם העובר מת בעקבות נגיחת השור, או שהוא מת עוד לפני נגיחת השור. ולא ניתן לומר שמשנתנו היא כשיטת סומכוס, דאם משנתנו כסומכוס, האמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה. מקשה על כך הגמרא בשאלה נגדית, ואלא מאי, אתה רוצה לומר שזה לא כסומכוס אלא כשיטת רבנן? האמרי, הרי חכמים אומרים שם כאשר הם חולקים על סומכוס, שהמוציא מחברו עליו הראיה. והמשנה שלנו לעומת זאת אומרת, שכאשר יש ספק למי שייך את הטלית, הם נשבעים וחולקים. דוחה הגמרא את הדחייה, היי מי, מה זה ההשוואה הזאת? היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין אם אתה אומר שהמשנה היא כשיטת רבנן, מפני שהטעם ביחס לשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ששם מדובר, דלא תפסי תרוויו, אין שני הצדדים, דהיינו בעל הפרה ובעל השור, אוחזים בשווה בממון עליו ומתווכחים, שהרי בעל השור גרם את הנזק, כך שהוא כביכול כבר אחוז בממון, ובעל הפרה רוצה להוציא ממנו את הממון. אז במקרה כזה אמרו רבנן שהמוציא מחברו עליו הראיה. מה שאין כנאחה, כאן במשנתנו, דתרוויו תפסי, ששני הצדדים אוחזים תפוסים בשווה בתלית. במקרה כזה אמרו חכמים, פלגלה בשבועה. שכיוון שכל אחד מהצדדים מחוסר גוביינה, אין לו את היכולת לגבות במה שחברו תופס בתלית, שהרי גם זה תופס את כל התלית, וגם זה תופס את כל התלית, אז במקרה כזה, זה לא נחשב שכל אחד מוציא ממון מחזקת חברו, שאז היו חכמים מצריכים אותו ראייה, אלא היות שכל אחד נוטל ממון המוחזק בידו, הצריכו אותם חכמים שבועה. אלא, אבל היא אמרת שמשנתנו כשיטת סומכוס, זה הרי לא מסתדר. השתה שהרי עכשיו, ומה אתה שם לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה? דלא תפסי תרוויו. שאין שניהם תופסים ואוחזים בממון המוטל בספק, אלא רק בעל השור שנגח אחוז בממון הזה, ואמר סומכוס שחולקים בלא שבועה. אז אחא, כאן במשנתנו, דתרווי ותפסלה, ששני הצדדים אוחזים בשווה בממון המוטל בספק, לא כל שכן, שיאמר סומכוס שהם חולקים בלא שבועה. דוחה הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כשיטת סומכוסי, מפני שכי אמר סומכוס שהם חולקים בלא שבועה, זה בטענת שמע ושמע. שהרי בשור שנגח את הפרה ונמצא וברה בצידה, אין ידוע אם עד שהיא לא ילדה נגחה השור, אם מי שילדה נגחה השור. ואז לא מת הוולד מחמת הנגיחה, אלא מאליו לפני כן. וכיוון שכל אחד מהצדדים טוען טענת שמע ולא טענה ודאית, אמר סומכוס שלא שייך להטיל עליהם שבועה. אבל במשנתנו, כל אחד מהצדדים טוען בריא ובריא, שלכל אחד מהם ודאי שהממון שייך לו, אז ניתן לומר שבמקרה כזה לא אמר שמואל שהם חולקים בלא שבועה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולרבא בר אבונה דאמר, שאמר סומכוס שחולקים בלא שבועה, אפילו כאשר הצדדים טוענים בריא ובריא, מה איקה למימר? אז כיצד יש להסביר שהמשנה מסתדרת גם לשיטת סומכוס? עונה הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר, שגם לשיטת רבא בר אבונה משנתנו היא כסומכוס, מפני שכי אמר סומכוס, שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, זה רק אחד, דאי כדררה דממונה. פירוש מסביר תוספות, שגם בלא טענות הצדדים, יש ספק לבית הדין, מה המציאות? כגון בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצידה, וכן מחליף פרה בחמור ונמצא עוברה בצידה. שבשני המקרים, הספק נולד מעצמו, ולא בגלל טענות הצדדים. אז במקרים מעין אלו, אמר סומכוס דינו שיחלוקו אפילו בלא שבועה. אבל היכא דלי כדררה דממונה, שאין כאן ספק אמיתי במציאות למי שייך הממון, אלא הספק נוצר רק בגלל הטענות של הצדדים, אז במקרה כזה לא אמר שמואל שהם חולקים בלא שבועה, אלא כל אחד מהצדדים נשבע, ואז הם חולקים את הממון. תוכה הגמרא, ולאו קל וחומר הוא, האם מקל וחומר לא נאמר בדיוק להפך? שאם במקרה שיש דררה דממונה אמר סומכוס שחולקים בלא שבועה, אז ודאי שבמקרה שאין דררה דממונה, יאמר סומכוס שחולקים בלא שבועה. שהרי ומה האטם, מה שם במקרה של שור שנגח את הפרה, דאי כדררה דממונה למר, ואי כדררה דממונה למר, שיש ספק במציאות, למי מהם נגרם חסרון הממון גם ללא טענותיהם. הפכנו דף, ועוד, ואי כלמימה, ובהכרח צריך לומר, שאו שכולה שייכת למר, ואי כלמימר, או שיש צד לומר, שכולה שייכת למר. ובכל זאת אמר סומכוס, שזה ממון המוטל בספק, והם חולקים בלא שבועה, אז אחא, כאן במשנתנו, דלי כדררה דממונה, שללא הטענות שלהם, אין לנו ספק במציאות, ועוד בנוסף לכך, דאי כלמימר, יש צד לומר, דתרוויוי, שהטלית שייכת לשניהם, מפני ששניהם הגביה אותה בו זמנית, אז לא כל שכן שגם במקרה כזה, יאמר סומכוס שחולקים בלא שבועה. ואם כן, משנתנו היא לא כשיטת סומכוס. מתרצת הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו מתאימה לשיטת סומכוס, מפני ששבועה זו שאמרה המשנה, שבועה מדרבנני, כדי רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, שבועה זו תקנת חכמימי, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד, הולך ותוקף בתליתו של חברו, ואומר שלי הוא. כך שהמשנה שלנו לא מדברת על שבועה שקשורה למחלוקת סומכוס וחכמים, אלא על שבועה שתקנו חכמים, כדי לעשות סדר במרחב הציבורי. עד לכאן דף ב', למעוניינים בהרחבה, נקרא מעין הקדמה למסכת מתוך אלון מאורות הדף היומי. במשנתנו מבואר כי שני אנשים האוחזים בשולי תלית וכל אחד מהם טוען כי הוא מצא אותה ושלא היא, יחלקו אותה ביניהם בשבועה. הכרעת יחלוקו אינה נפסקת בכל מקרה בו שני אנשים טוענים לבעלות על חפץ מסוים. למעשה, בגמרא ובפוסקים יש שישה מקרים שונים של תביעות ממוניות בנושא זה. המקרה הראשון, כאשר אדם טוען לבעלות על חפץ שמוחזק ביד חברו, אין נזקקים לטענת התובע, משום שהמוציא מחברו עליו הראיה, וכל עוד אין התובע ממציא הוכחה ברורה לצדקת טענתו, נותר החפץ ביד המחזיק בו. מקרה שני, כאשר שני אנשים רבים על חפץ שהופקד על ידי אחד מהם בידי אדם שלישי, ואין בידי אחד מהצדדים טענה או הוכחה לצדקת דבריו, משאירים את החפץ בידי השלישי עד שיבוא אליהו. מקרה שלישי, כאשר החפץ אינו מונח בידיהם וגם לא בידי אחר, אז פוסקים כל דעלים גבר, כלומר, מי מהם שידו תגבר על חברו, ויצליח לאחוז בנכס, או בגלל שהוא אלים פיזית, או בגלל שיש לו הוכחות אלימות יותר, הרי שידו על העליונה. מקרה רביעי, כאשר לבית הדין ברור החלוטין כי אחד הצדדים משקר, והחפץ אינו מוחזק בידי אחד מהצדדים, וברור כי לעולם לא יוכל אחד מן הטובים להביא ראיות נוספות לצדקת טענתו, אז מכריעים הדיינים כנטיית ליבם, ונותנים את החפץ לאחד מן הצדדים שנראה להם כאדם ישר והגון הדובר אמת. מקרה חמישי, כאשר הוויכוח בין הצדדים אינו מחמת טענותיהם, אלא המקרה עצמו מעורר ספק בלב כל אדם, מה שמכונה דררה דממונה, כגון אדם שמחר פרה לחברו והפרה המליטה, אכן הוכחה אם היא המליטה לפני המחירה ואז הוולד שייך למוכר, או שהיא המליטה לאחר המחירה והוולד שייך ללוקח, במקרה כזה נחלקו חכמים וסומכוס. מקרה שישי, כאשר שניים אוחזים בתלית וכל אחד מהם טוען כי שלא היא, מבואר במשנתנו שיחלקו את הממון בשבועה. אבל לא כל ההכרעות של יחלוקו שוות. בעלי התוספות בסוגיה שלנו מבארים כי חלוקת הממון בין שני האוחזים בתלית אינה הכרעת פשרה בין הניצים, אלא המצב המשפטי שנגלה לעיני הדיינים אינו מאפשר הכרעה אחרת, שהרי כלל הוא בדיני ממונות שאדם שמוחזק בחפץ שלא הוא, וממילא כאשר שני אנשים מוחזקים יחדיו בחפץ, הדין נותן שהוא שייך לשניהם ולכן יחלוקו. לעומת זאת, פעמים שהכרעת יחלוקו נפסקת כפשרה, כגון כאשר בפני בית הדין הובא מקרה שנתון במחלוקת הפוסקים, יש מהם הסוברים כי הצדק עם ראובן, יש מהם הסוברים שהצדק עם שמעון, ואין בכוח בית הדין להכריע לטובת אחד הצדדים. במקרה כזה בית הדין קובע פשרה שהצדדים יחלקו ביניהם את החפת, הרי שאין כאן הכרעה משפטית מובהקת המתבססת על נסיבות המקרה. אחת מן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מההבדל בין פסיקת יחלוקו מכוח הכרעה ברורה לבין פסיקתה מחמת פשרה, בא לידי ביטוי כאשר אחד מן הניצים יחטוף את החפץ מרעהו לפני פסיקת בית הדין. שכן, במקרה שבו פסיקת יחלוקו היא משום שההלכה קובעת שחפץ שהוחזק בידי שני אנשים שייך לשניהם, אז אין כל משמעות למעשה התפיסה, הרי הוא כגוזל חפץ מחברו. אולם, במקרה שבו פסיקת יחלוקו תינתן כפשרה, אז אין להוציא את החפץ מידי התופס ללא ראיה ברורה, שהרי אין כל הכרעה הלכתית למי שייך החפץ.